זה לא יגרום להם להתאחזר, לכן צריך להרוג אותם בגלל זה. חלק מהסיבה שיצאו את הגזי, צריך לעשות את זה מכוניות,
זה מורה שלא יהיה אחריות אישית.
מה?
תמיד היו יורים כמה, שלא יהיה אחריות אישית של
משהו. כן, נמשיך הלאה. בכל זאת, באמת, כל מה שאני אומר עכשיו, יש הרבה להרחיב. אני רוצה אומר, כל מה שאני אומר שיש הרבה הרבה להרחיב, אני אומר את הכל עכשיו, אני לא יודע לי שאני אומר עכשיו בקיצור, יש לך הרבה הרבה לעשות את זה, הרבה הרבה להמיד. מה? יש לך זמן, לאט לאט, תימא תימא, תן. בכל זאת, כמו שאמרנו, יש התפרשות גדולה. עולם, עולם, המציאות, אומר הרב, צמאה למדרגה חדשה לגמרי שתופיע בעולם. והצמאון הזה גם גורם לנהומות גדולות, למהפכות חברתיות אדירות. באותו זמן עושים הבולשוויקים והקומוניסטים ועוד. הצמאון הזה נולד עקב דם ובצוך. מערכות של צירי לידה שעוברים על העולם, מלחמות עולם שדוגמתם לא התחוללו בהיסטוריה אף פעם. מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה מלחמת העולם השנייה, שזה כבר הרב לא ראה, כן? הרי אז בתחילת עליית הנאצים לשלטון. מלחמת העולם השנייה, שהרב את המלחמות האלה מכנה, הרב כותב, מה שחז"ל אומרים, ראית מלחמה בעולם, תפור הרגליים של משיח? ומסביר הרב, וגם זה אני אומר בקיצור, יש גם הרבה קלטות, שדיברתי גם על מלחמה פה, כן? הכל בקיצור, הרב מסביר שהמלחמות זה לא מתחיל מהצד החיצוני של המלחמה, אלא הרב אומר שבתוך המציאות מתקיים כוח חדש, שאיפה חדשה, שרוצה לצאת אל הפועל. והשאיפה החדשה הזאת כבר איננו מוכנה להסתפק במה שיש עד היום. כמו איזה הר געש שמתפרץ מבפנים, שכל זמן שהוא לא מתפרץ מספיק חזק, אז הקליפה של כדור הארץ מכסה אותו, אתה לא רואה כלום מה שקורה מבפנים. רק שהר געש הזה מגיע לידי בשלות, אז הוא מתפרץ, ואז הוא מזעזע את הקליפה של כדור הארץ. כך מסביר הרב שהמלחמות הגדולות, שמלחמת העולם הראשונה, שהרב כתב בהרחבה, המלחמה הגדולה, אומר הרב, היא נובעת מתוך שהעולם, האנושות עוברת זעזוע. יש מדרגה חדשה שמתפרצת במעמקי המציאות, שהבשילה במעמקים, שהיא מזעזעת את העולם. זאת אומרת, הזעזוע של המציאות, המלחמות הגדולות, הן לא פועל יוצא של פוליטיקות חיצוניות רק, כפי שאפשר להסתכל מהפני השטח, אלא המלחמות הגדולות זה פועל יוצא של מדרגה, צמאון, שאיפה חדשה, שרוצה לפרוץ, וכמו תינוק, שכשהוא רוצה לצאת לאוויר העולם הוא גורם צירי לידה, האימא, כל איבריה מתחילים להזדעזע ולהתכווץ כדי להוציא את התינוק, וזה הצירים הכואבים של האימא, לכן זה כל כך כואב לה. כך גם האנושות מזדעזעת כשמדרגה חדשה צריכה להופיע בעולם. ולכן הרב שישב במלחמת העולם הראשונה כותב כל הזמן, בפרקים באורות של המלחמה הוא כתב במלחמת העולם הראשונה, יש הרבה אגרות על זה, שהרב היה לו ברור, הוא לא ידע איך בדיוק. הייתה מלחמה עצומה בו, אחרי הראשונה הייתה מלחמה מפחידה. כל יום נהרגו עשרות אלפי אנשים. סתם, מלחמה סטטית. עשרות אלפי אנשים, היה משהו מדהים. בסך הכל זה לא היה נגד היהודים, היהודים היו בשני עברי המתרס. והרב כותב אז, בפרט העולם הראשונה, שכותב את זה לציונים, אתם צריכים להבין שחייב המלחמה הזאת, חייבת לתת תועלת לעם ישראל. כל המלחמה הזאת בוודאי נועדה בשביל עם ישראל. כך הוא אומר, למרות שלא לא נגע לעם ישראל בכלל. באמת, מה שהתברר אחרי זה, שמכל מלחמת העולם הראשונה הגדולה והעצומה, הדבר הכי ממשי שיצא, זה הכיבוש ארץ ישראל על ידי האנגלים, לידי הטורקים, ובעקבות זה הצהרת בלפור שנתנה דחיפה גדולה מאוד להקמת הבית הלאומי בארץ ישראל. למרות שהיה אחרי זה הרבה קשות להצהרה הזאת, הרבה סיבוכים, אבל סך הכל הצהרת בלפור נתנה דחיפה עצומה להקמת הבית הלאומי בארץ ישראל. יש מכתב של ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, דבר אברהם, דברו קרקון על שפירא, לא יודע שמעתם, אני גדולי התורה, ספר דבר אברהם, פורסם, ספר פורסם מאוד. הוא כותב מכתב לרב. והצהרת בלפור, אגודה הייתה נגד הצהרת בלפור, הוא כותב מכתב לרב, מזל טוב הציונים, ככה הוא כותב לרב, כן? אני רוצה לפגש אותו, את דבר אברהם, הוא אמר לו שהוא בעד הצהרת בלפור, הוא בעד כל המהלך הזה, אבל לא נותנים לו, כולם לא שומעים לו. הפעילים של אגודה לא מקשיבים לכולו, מה שאומר הם לא מקשיבים לכולו. הרב תגיד להם לספר, הרב ציוד להם לספר על הרב, שהרב יצא מהארץ, רב יצא מהארץ לוועידה של אגודת ישראל, הרב חשב שאולי יצא להשפיע עליהם קצת. ואז פרצה מלחמת העולם הראשונה, והרב נשאר בחוץ לארץ, כי לא יכול לחזור לארץ. אז הרב היה באנגליה ובשוויץ. ויצא כך שהרב היה באנגליה בדיוק כשהיה את הדיון על הצהרת בלפור, ובאנגליה היה כוחות מאוד גדולים שהיו נגד הצהרת בלפור, של יהודים, יהודים מתבוללים שלחמו בהצהרת בלפור. הם אמרו שעל פי התורה לא צריכים את ארץ ישראל כבר, גמרנו. ולא צריכים להקים בית לאומי לעם ישראל. והייתה מלחמה גדולה עד כדי כך שהם כמעט הצליחו להפר את הצהרת בלפור, ואז בדיוק הרב היה באנגליה, ופנו אליו, הממשלה הבריטית אמרה, מי פה מוסמך מבין היהודים, איפה יש פה איזה רב שיכול להגיד לנו מה באמת אומרת היהדות? אמרו הרב קוק, כן, שהוא רב מוסמך לדבר, אז שאלו את הרב קוק, ואז הרב קוק הסביר את הדברים כמובן כפי שצריך, וזה היה חלק גדול מהדחיפה לצהרת בלפור. הרב צביר את אומרת תמיד שהיה סייעת הנשמה האלוקית כזאת שהרב התגלגל ללונדון בדיוק באותה תקופה. הרב צביר לנו סיפר, אמר שבזמן שהרב סף גלן, שווי, הוא והרב עברו על כל השעה סבר לי לירושלמי תוך שנה, שנתיים, שנתיים, שנתיים. כן. טוב, בכל זאת, נעד פה בישיבה. כן. בכל זאת, נחזור לעניין שלנו. אז מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה מלחמת העולם השנייה, שזה כבר יותר נוגע באופן ישיר גם לעם ישראל, אז מלחמת העולם הראשונה נוצרה הצהרת בלפור, כן, זה הדבר היחיד שנוצר באופן ממשי, וגם במידה רבה האומות המאוחדות, האום, שבסופו של דבר הוא זה שהוליד את מדינת ישראל. במלחמת העולם השנייה, כפי שאנחנו יודעים, זה היה הדחף הכי גדול כבר ללידה הממשית של מדינת ישראל. גם בזה יש להרחיב, לא כרגע. כן, הלאה. בכל זאת, זה יש להרחיב, כל הדברים שאני עכשיו יש להרחיב, זה עד השם נתנים אחרים. בכל זאת, הרב, זה מצד, הרב רואה את זה קודם כל בפן הכלל עולמי. האנושות עוברת תהליך גדול, שהוא ממשיך גם היום. אז להבין, אנחנו כל הזמן מתקדמים והאנושות גם מתקדמת כל הזמן. כל ההשכלה, כל זה, זה התקדמות גדולה של התעדנות של האנושות לקראת ההבנה יותר פנימית של האידאל הפנימי שקיים ביסוד העולם שלנו, שהוא יוצא לפה על ידי התקומה של עם ישראל. זה מה שהאנושות עוברת. בעם ישראל אנחנו מוצאים התעוררות מחודשת לתחייה. קודם כל, יסוד ההתעוררות, צריך להזכיר, מתחיל עוד אצל הגאון מבילנה, בדחיפתו לתלמידיו לעלות לארץ, חסידים גם כן. אחרי זה בצורה יותר ממשית אצל הרב קלישר, שהיה תלמידו של רבי עקיבא איגר, שהוא עוסק בעניין, בעיקר בעניין של הקמת בית הקרבת קורבנות, זה היה עיקר עיסוקו, יחד עם הרצון שלו להקים פה את ההתיישבות בארץ ישראל, זה היה בתקופה מאוד ראשיתית שהקרקע עוד לא הייתה מוכשרת לזה, אבל הוא דחף לזה הרבה מאוד. זה לציין, הוא עסק בהקרבת הקורבנות, הרב זצ"ל התנגד מאוד לתפיסה של הרב קלישר בעניין הקרבת הקורבנות. כן, הרב סבר שעניין הקרבת הקורבנות לא צריך לעסוק בזה, בצד המעשי, צריך ללמוד את זה כמובן, לצפות לזה, אבל הרב מאוד התנגד לזה בצד המעשי, כי הרב סובר שהמקדש, צריך לרדת מהשמיים. ככה הרב אומר. הרב אומר שאנחנו צריכים לעסוק בכל הדברים עד עניין בית המקדש. אבל זה נושא של בית המקדש, הר הבית, הקרבת קורבנות, הרב בעקבותיו הרב סדר התנגדו לזה בצורה חריפה. כן, הרב אומר, הנצח זו ירושלים, ירושלים צריכים להילחם, יש לו נצח, יש לו ניצחון, יש לו מלחמה. אבל בית המקדש, האות זה בית המקדש, האות זה כמו הוד של מלכות, שכשהמלך מגיע, כבר כולם קוראים בפניו ארצה. ובית המקדש הרב אומר, זה כמה הוא כותב, זה כבר ברור היום שבית המקדש ירד מהשמיים, הרב כותב. כן, מהשמיים, שכולם יסכימו לפחות, כן, אבל במובן הזה שהרב היה נגד, כן, העיסוק, אבל מה? הרב קלישר עסק בזה הרבה מאוד, וצריך להבין את ההבנה הפנימית של הדבר. בעצם... לא, הרב מדבר על גבולה טבעית עד בית המקדש. כל הטבע זה כמו שאתה מצמיח את הכל, וכשהכל קיים, כשהאומה קיימת, כוח החיים קיים, וכל הבסיס מוכן, אז צופי השראת שכינה, נבואה, השראת שכינה, כל הדברים שאנחנו מצפים להם.
גם המשך?
מה?
גם
המשך? אני לא יודע.
זה
אני
לא
מכיר. לא, עכשיו הרב מדבר על זה. לא זוכר שם לדבר. אני עוד מעט, עכשיו אני אגיד את הנושא בזה קצת, אולי אחרי שאני נמצא, אני לא יודע, אני אגיד. עכשיו זה בעין היה קצת, אז זה מה נכנה. עכשיו שבת, אולי. אם אני יודע, אני אגיד. בכל זאת, בכל זאת, על פניו כפשוטו, או שתהיה הנבואה, נבואה לא תהיה משנה, לא תהיה נבואה מארץ, אין משנה, שכינה, שכינה איפה תהיה משנה? רב
כותב,
רב כותב כמור כזה. גם על הרמב״ם הרבה אומרים שקצת מארץ, קצת מצדנו, זה יתרון מהשמיים. טוב, גם לזה אנחנו עושים, הכל רק זה עיקרי דברים. בכל זאת, הרב קלישר, אני רוצה להסביר, זה שהרב קלישר דגרה, כן, הרב גוטמכר, מתחילים לעסוק בעניין הזה, הם דוחפים הראשונים בעצם לעניין של העלייה לארץ, ושהכל מתחיל קודם כל במקור הקודש אצל הרב קלישר, בית המקדש, וביטוי לזה שתהליך הגאולה של הדור שלנו לא מתחיל מהחול, אלא במעמקיו הוא מתחיל מהקודש. למרות שבצד הגלוי זה בא לידי ביטוי דווקא בחול. אבל זה שההתעוררות מתחילה על ידי גדולי ישראל, ובמידה רבה מתוך שייכות לבית המקדש, למטרה העתידית, הסופית, העליונה של הקודש, זה ביטוי שבמעמקים יסוד התחייה שלנו, הוא מתחיל בעצם משאיפת הקודש, מצימון הקודש, אבל בשבתת הגלוי, זה ודאי לא היה בצורה הזאת. זה הביטוי הראשוני. אבל הביטוי הראשוני הזה, שהתחיל בתור קו קטן, קיבל את התאוצה שלו, לאחר מכן, על ידי חובבי ציון, שהם התחילו להקים מושבות בארץ, שביניהם היו גדולי ישראל, כמו הרב שמואל מוליבר, אבל ביניהם היו גם אפיקורסים גדולים, כן? בעיקר מאודסה, כן? ששם גדלו הרבה אפיקורסים, כן? ואודס, המשכילים שם גדלו. בכל זאת התחיל תהליך כזה של חובבי ציון. צריך לזכור שבמקביל הרבה יהודים עזבו בכלל את עם ישראל. אי אפשר בכמויות לתאר כמה, אבל כמויות עצומות של יהודים נתפסו לכל השיטות של המהפכות החברתיות שהתחוללו אז בעולם, ורצו להתערות בתוך הגויים, ורבים מהם היו מחוללי המהפכות, כן? מפורסמים ביניהם, טרוצקי, כן? אבל היה הרבה, לא טרוצקי, טרוצקי היה מפורסמים. ומחוללי המהפכות בעולם היהודים היו, כן? ונתפסו להם, ורבים מהם בכלל עזבו את עם ישראל, לא נשארו יהודים, כן? נעלמו לחלוטין, נשחקו, נעלמו, אנחנו לא יודעים עליהם בכלל. בתקופת העלייה השנייה כך היו הרבה הרבה יהודים שעזבו את הארץ בכלל, עלו לארץ ועזבו כמרדו וחלו קומוניסטים, עזבו, עלו לארץ כדי להיות קומוניסטים בכלל בארץ, לא מתוך אהבת האומה, רבים רבים כאלה, כן? מה? מה? המון. אגב, הרבה מאוד, כן? מאות מאות. בכל זאת, אבל, בתוך זה, התחילה לצמוח תנועת התחייה לשוב לארץ ישראל. בהתחלה, בקווים קטנים וזעירים, התנוצצויות קטנות כמו המושבות. עד שהופיע באוויר העולם, הרצל. הרצל הוא בעצם, סליחו, העלה רעיון חדש של הופעת כוח של עם. טוב, נגמור כאן. ראינו שאומנם ראשית ההתעוררות לשוב לארץ ישראל הייתה מתוך עולם של קודש, נזכרנו את זה שיעור הקודם, אבל עם המשך הזמן היה לנו את חובבי ציון, בניית המושבות כמקימה, ואז הופיע הרעיון של הציונות של הרצל, שביסודו, כפי שאנחנו יודעים, היה מבית מתבולל, רחוק מיהדות, הוא עצמו בכלל התרחק מיהדות מאוד, ובראשית מחשבתו הייתה לקחת את כל היהודים ולשמד אותם לנצרות, על ידי כך לפתור את בעיית היהודים. הוא היה רחוק מאוד מיהדות. והנה על אותו אדם רחוק כל כך, אפשר לומר קרוב לנצרות בכלל, פתאום מתחוללת בו שערה גדולה מאוד. זה ממש כמו שיגעון השערה הזאת, כן, הוא שכותב בדינת יהודים, הוא הסתגר כמה ימים בחדר שלו, ממש חזר אותו רוח שערה, אני ראה רק לו שהוא כמו מטורף. ויש לכם, בכל זאת פתאום מופיעה עליו איזושהי רוח כזאת של רצון להקים מדינה ליהודים. הדבר הזה באותו זמן זה היה חידוש גדול מאוד מאוד, לא מושבות רק כפי שהיה מקובל עד היום, אלא רעיון לאומי, רעיון של מדינה, רעיון של הקמה של עם. אז אומנם הרב הוא כבר כתב על זה לפניו, אבל חוץ מהרב שכתב על הדברים האלה, בעולם בכללו רעיון כזה בכלל לא היה קיים בהקשר לעם ישראל. והדבר הזה, הדבר המשונה הזה של להקים מדינה, ואומנם מדינה חילונית, מדינה שסך הכל כפי שאנחנו יודעים, כל מה שהרצל הגה וחשב, שום דבר לא קרה במציאות בפועל. כי הרצל רצה להקים מדינה שיעבדו בה רק 7 שעות, שאר הזמן ילמדו בה כל מיני מדעים ותרבות, תהיה מדינה מיוחדת. והוא חשב שכשכל היהודים יאספו לארץ ישראל, אז לא תהיה יותר אנטישמיות, והמדינה הזאת תהיה לה רק צבא קטן כמו לשוויץ, צבא סמלי. כן, גם הוא חשב שיהיה לנו עוד צבא סמלי, כולם יאהבו אותנו, יהיה לנו שלום עם כולם, כפי שאנחנו רואים, כן? אמרתי שמרצל היה קם לתחייה בהר הרצל, היה רואה כל מה שקורה שם, והיה רואה איזה צבא קטן יש לנו, כן? בכל זאת, כל הרעיונות והחלומות של הרצל, שהוא סך הכל מסר את נפשו על הדברים האלה, ממש, הוא היה מלא עוצמה, מלא מסירות נפש הזה, אז שום דבר לא התקיים, חוץ מהקמת הקרן הקיימת לישראל, שזה כן קם, קניית הקרקעות והקונגרס הציוני שקם, אבל מעבר לזה, באמת הרעיונות של הרצל למעשה לא קמו אור בגלל. אבל עצם הדחיפה הזאת להקים מדינה, להקים עם, זה היה חידוש גדול מאוד באותה תקופה, מהרעיונות. ואומנם, רבים מאוד בעם ישראל, מגדולי ישראל, לא ראו בזה, בעניין של הרצל, לא ראו שום ערך בדבר הזה. כי הרי על מה מדובר כאן? על עם, מדינה, חילונית. הרצל אמר, חרט על דגלו את הסיסמה שהציונות דבר אין לה עם הדת, כך הוא אמר. זאת הייתה הסיסמה של הרצל, שתהיה מדינה חופשית. את הרבנים הוא אמר ישימו בתוך מוזיאון כזה כדי שיראו איך פעם היה רבנים בעם ישראל. זה דבר מעניין לראות את המוזיאון, מעניין. בכל זאת זה מה שהרצל חשב, בדיוק בהתחלה. אז הוא אמר תמיד שבסוף ימיו הוא חזר בתשובה. בסוף ימיו הוא כתב ביומנים שלו שאין אומתנו אומה אלא באמונתה, כן? אלא באמונה שלה. אבל בהתחלה כמובן הרצל היה רחוק מאוד מיהדות, מכל דבר. יש סיפור, סיפרתי לכם אני חושב פעם, שבגיל 9 הרצל לילה אחד התעורר בלילה, הוא היה ככה בבית שלו, הוא גדל מאוד ככה כמו נסיך, אמא שלו הייתה מאוד מעריצה אותו. לילה אחד התעורר בגיל 9, התעורר בלילה ככה בצעקה, אז אמא שלו מהר רצה למיטה, חלם חלום, אמא שלו מהר רצה למיטה שלו, היא מאוד דאגה לו תמיד, רצה למיטה שלו לראות מה קרה לו, ואז הוא סיפר לה שהוא חלם שהוא ומשה רבינו, לא חלם, לוקחים את כל היהודים בספינת אוויר, פעם היה דבר כזה, ספינת אוויר, צ'מפלים, לוקחים את כל היהודים בספינת אוויר ומביאים את כולם לארץ ישראל. מעניין, אחרי זה הוא שכח מהחלום.